גיטין, דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, דף למד וו עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, במילים תנו רבנן. מסופר במסכת חולין דף סמך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את שני המאורות הגדולים, השמש והירח, שניהם היו גדולים. בא הירח לפני הקדוש ברוך הוא, והתלוננה על השמש. ריבונו של עולם, היא אמרה, אפשר שני מלאכים משתמשים בכתר אחד? אמר לה הקדוש ברוך הוא, את צודקת, לכי והמעיטי את עצמך. אבל השמש ששתקה, היא נשארה בתוקפה ובגבורתה. מבאר המאירי, כך גם הנעלבים, אחרים מעליבים אותם, והם שותקים. אינם עולבים, הם לא מעליבים אחרים, לא מביישים אחרים. שומעים חרפתם, שאחרים מחרפים אותם, אומרים עליהם דברי חרפה, ואין משיבים כגמולם. כשהם עושים את המצוות, הם לא עושים את זה כי הם פוחדים מהעונש, אם הם יעברו על המצוות, אפילו לא כי הם רוצים שכר, אם הם יקיימו מצוות. הם זוכים לדרגה גבוהה שמקיימים את המצוות רק מהאהבה. הם כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהם רוצים לעשות את רצונו. וכשהקדוש ברוך הוא שולח להם איסורים, הם מבינים שזה לטובתם, והם שמחים באיסורים האלה. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, אתם מאלה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, עושים את הכל מהאהבה, אתם כצאת השמש בגבורתו. מבאר המאירי, גם השמש, כשחרפו אותה, היא שתקה. ומה היה שכרה? היא זכתה להישאר בתוקפה ובגבורתה. כך גם אלה שאחרים מעליבים אותם, מחרפים אותם, והם לא משיבים, הם שותקים. הם גם יזכו שישארו בתוקפם ובגבורתם, כמו שהשמש נשארה בתוקפה ובגבורתה. ודווקא הירח שבא לקנטר, אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד, היא זו שהקדוש ברוך הוא אמר לה, צאי והמעיטי את עצמך. הנושא שלנו היום זה הנושא של פרוסבול, ששנינו במשנה על הלל הזקן שהוא תיקן שטר פרוסבול. שמגיע שנת שביעית, שנת שמיטה, אז כמו שאנחנו יודעים שבשנת שמיטה אסור לעשות מלאכות בשדה וצריך להפקיר את הפירות, יש גם מצוות שמיטת כספים, שכל המלווים מבטרים על הפיראון חוב והלווים זוכים בהלוואה. זה מצד דין תורה שאדם צריך להשמיט את החובות. בא הלל הזקן והוא ראה שאנשים לפני שנת שביעית לא מסכימים להלוות כסף, והם עוברים על מה שהתורה מזהירה, ישמר לך פן יהיה דבר בליעל, שאדם אומר, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, והוא לא רוצה להלוות כסף לעניים, וראה עיניך באחיך האביון, אנשים עוברים על זה שהם כן נמנעים מלהלוות כסף, לכן תיקן הלל הזקן, שאדם מוסר את כל שטרות החוב שהלווים חייבים לו לבית דין, מכיוון שלא הוא זה שתובע את החוב אלא בית דין, הם כן יכולים לתבוע חוב אפילו שעבר עליו שנת שביעית, ואז החובות לא מושמתים. מבאר את הגמרא, מאוד מעניין, כולנו משתמשים עם המילה פרוסבול, פרוסבול. מהי פרוסבול? מה זה המשמעות של המילה הזאת? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא, זה בעצם מילה שמורכבת משלוש מילים. פרוס, הכוונה תקנה, בולי ובוטי. בולי זה עשירים ובוטי זה עניים. זה תקנה לעשירים המלווים שלא ייפקע החוב שלהם בשנת שביעית ויוכלו לקבל את הפיראון. וזה גם תקנה לטובת העניים שלפני שנת השביעית העשירים יהיו מוכנים להלוות להם ולא ינעלו את הדלת בפניהם, כי הם לא יחששו שכשתגיע שנת השביעית כל החובות יתבטלו. מניין שבולי זה לשון עשירים, אילו עשירים? דכתיב, אומר הפסוק, ושברתי את גאון וזכם, זה חלק מהתוכחה. ותנאי רב יוסף, מה פירוש גאון וזכם? אלו העשירים, בולאות שביהודה. אתה רואה שבולאות הכוונה עשירים. מניין שבוטי אלו העניים, נכתיב, הפסוק אומר, אהבת תאוויתנו. רואים שתאוויתנו זה הלוואה, בדרך כלל מי מחפש הלוואות? העניים הם הלווים, ועל שם כך נקראים העניים בוטי מלשון תאוויתנו. אמר לי רבה לאחד שלא מדבר בלשון עברי, שהוא נקרא לאוזה. הוא ראה שהוא משתמש בלשון פרוסבול, הוא שאל אותו, תגיד, מהי פרוסבול? מה זה המשמעות של המילה הזאת בלשון שלך? אמר לי שזה מלשון פרוסה דמילטה, תקנת הדבר. אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, יתומים שהאבא הוריש להם ירושה, ובין הירושות יש איזה חוב שמישהו היה חייב לאבא, וכעת הוא חייב ליתומים. אין צריכים פרוסבול על החוב הזה, כי גם אם לא יעשו פרוסבול, השביעית לא תשמט את החוב. וכן, תענה רמי בר חמה בברייתא, יתומים אין צריכים פרוסבול. מה הסיבה? משום דרבן גמליאל, שהיה הנשיא של עם ישראל, ובית דינו, וכן כל הנשיאים שבכל דור, אביהן של יתומים הם. הם הממונים והאחראים לצורכי היתומים ועל ממונם. ואם כן, כל השטרות של היתומים בעצם מופקדים כבר בידי בית דין. מה כל הרעיון של פרוסבול שאדם עושה? שהוא מפקיד את כל השטרות חוב שחייבים לו, שמהיום בית דין הם אלה שיתבעו את החוב. אבל יתומים לא צריכים להגיע לפרוסבול, כי גם בלי זה כל החובות שלהם בית דין הם אלה שתובעים את חובם. תנן הטם, שנינו בהלכות פרוסבול, אין כותבים פרוסבול, אלא אם כן יש קרקע ללווה. אלא על הקרקע, ואפילו אם יש לו קרקע ממש קטנה, לא צריך שהקרקע תהיה בשווי של החוב. ואם אין לו ללווה קרקע, המלווה מזכה הוא קרקע בתוך שדהו, אפילו קרקע כלשהו, כדי שיוכל המלווה לכתוב פרוסבול. וכמה הוא השיעור של כלשהו שיהיה לו חשיבות קרקע? אמר רב חיה בר אשי, אמר בשם רב, אפילו אם יש לו למלווה רק קרקע קטנה, כשיעור שראוי לגדל עליה כלח אחד של כרוב, זה כבר נחשב שם קרקע. אמר רב יהודה, לא צריך דווקא להקנות, אלא אפילו ישאילו המלווה ללווה מקום לתנור ולקיריים המטלטלים להניח שם באותו מקום, כבר זה נחשב שיש ללווה קרקע וכותבים עליו פרוסבול. שואלת הגמרא, איני? והתנאי הלל, הראשונה הלל, אבל זה לא אותו הלל הזקן שתיקן תקנה של פרוסבול, אלא זה הלל האמורה, שהיה כמה דורות אחר כך. הוא שנה ברייתא, בברייתא כתוב, אין כותבין פרוסבול, אלא על קרקע. ואם אין לו קרקע, יש לו רק עציץ, אז אם זה עציץ שאינו נקוב, דיינו, הכלי שבו שמים את האדמה עם הזרעים, הוא סגור לגמרי, אין בו שום נקב, אז על סמך עציץ כזה לא כותבים פרוסבול, אלא על סמך עציץ נקוב. אם יש ללווה עציץ שיש בו נקב, ולכן דרך הנקב הזרעים יונקים מהאדמה, אז זה נחשב שיש לו קרקע, ועל סמך זה כותבים פרוסבול, אבל דווקא אם יש לו עציץ נקוב בלבד. מדייקת הגמרא, דווקא על עציץ נקוב אין כותבים פרוסבול, אבל אם יש לו עציץ, רק שאינו נקוב, ולכן אין לו יניקה מהקרקע דרך הנקב, כי אין נקב, לא כותבים. ואם נאמר שכותבים אפילו על קרקע שרק מושאלת לו, נשאלת השאלה המאי, למה אם יש לו עציץ, אפילו שהעציץ הזה, הכלי שלו סגור לגמרי בלי שום נקב, והעיק המקומו, הרי יש את המקום שהעציץ מונח, והוא ודאי שייך ללווה, או לכל הפחות מושאל ללווה, ואם כשיש לו מקום שאפשר לשים בו משהו, זה כבר נקרא שיש לו קרקע, כמו שאמרנו, אם יש לו מקום לשים תנור או קיריים, ונחשב שיש לו קרקע, אז אם יש לו מקום לשים עציץ, למה זה לא נחשב שיש לו קרקע? עונה הגמרא לא צריכה, מה שאין כותבים על סמך עציץ שאינו נקוב, מדובר כשהוא לא מונח על הקרקע, אלא דמנחה סיקי, הוא מונח על גבי יתדות, והקרקע שתחת היתדות היא אינה שלו, ולכן רק אם יש לו עציץ נקוב, שהוא נחשב כמו שהוא מחובר לקרקע, אפשר לכתוב על סמך זה פרוסבול. רב השי היה מקנה לי ללווה גזע של דקל קצוץ, גידמה דדיקלה, כשהיה מחובר הגזע לקרקע. ועל סמך זה כתב עלי פרוסבול. רבנן דווי רבשי, היה כל אחד אומר לחבריו, הרי אתם בית דין, והחוב שלי מסור לכם, היו מסרים מילה יולה דדי, כדי שנוכל לגבות, כדי שיוכלו לי... הוא היה אומר את הנוסח של הפרוסבול, אני מוסר את החוב שלי לכם כדי שנוכל לגבות בכל זמן שארצה, ולא היו כותבים שטר פרוסבול, אלא פשוט היו מסרים בפה לחבריו שהיו עושים, היה עושה אותם לבית דין. רבי יונתן, הוא נהג שהוא מסר מילי, הוא מסר את חובותיו לרבי חייא בר אבא בלי שטר. אמר לי, הוא היה אומר לרבי חייא, את הנוסח הזה של הפרוסבול בפה, בלי לכתוב שטר, ואז הוא היה שואל אותו, הרב, האם צריך נמידי אחרינה? אני צריך לעשות יותר מזה, בשביל שהחובות שלי לא תשמד אותם שביעית? אז רבי חייא אמר לי, לא, זה מספיק, לא צריך, אתה לא צריך יותר מזה. תנו רבנן, אם הלווה אין לו קרקע. רק מה? כשהוא בא לקחת את ההלוואה מהמלווה, המלווה אמר לו, מה, אני אתן לך הלוואה? מאיפה תשלם לי את זה? אז הלווה אמר לו, אני לא יודע מה להגיד לך, באמת אני לא יודע מאיפה אני אשלם לך, אני מקווה מאוד שהקדוש ברוך הוא יעזור. הוא אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא יעזור, אני יודע, אבל הקדוש ברוך הוא עוזר על פי דרך הטבע, ואני רוצה על פי דרך הטבע לבטח את ההלוואה, אני מוכן לעזור לך, אני צריך את הכסף הזה דחוף, בשביל איזושהי הוצאה שאני צריך להוציא עוד מעט, אני חייב את הכסף בחזרה. יש לי בשבילך הצעה, אולי תביא לי ערב, שאם לך לא יהיה כסף, הוא יהיה ערב בשבילך והוא ישלם במקומך. בסדר, הביא לו ערב. עכשיו, מגיע שנת השמיטה, רוצים לכתוב פרוסבול, אין ללווה קרקע, אבל הערב יש לו כן קרקע. כותבים עליו פרוסבול. וגם אם אין לא ללווה ולא לערב, אין להם קרקע, רק מה כן? הלווה אומר למלווה, אתה פוחד שאני לא יוכל לשלם לך, האמת אני גם קצת פוחד, אבל יש דבר אחד שמחזק אותי, כי גם יש מישהו שחייב לי כסף. ואני מקווה מאוד, אני בונה עליו, הוא כל מה מבטיח לי, שורות אותו משלם, הוא כבר תכף הוא מיד משלם, ואני, מה כסף שהוא ישלם, אני מקווה לשלם לך. זאת אומרת, יש מישהו שחייב ללווה כסף, ולאותו לווה יש לו קרקע, כותבין עליו פרוסבול. מדבריו של רבי נתן, יש כזה דבר שבעולם הישיבות, עולם התורה נקרא שיעבודה דרבי נתן, שיעבוד של רבי נתן. מה זה שיעבודה דרבי נתן? נתניה, רבי נתן אומר, מניין ראובן תובע כסף משימון, אתה חייב לי כסף, נושה בחברו מנה. אותו שימון גם תובע מחברו כסף, מלוי, מחברו, מחברו, מחברו. מניין שאפשר לבקש שלוי ישלם ישר לראובן, במקום שתשלם לשימון ושימון יחזיר לראובן, אתה לוי שלם ישר לראובן. מוציאים מזה ונותנים לזה. תלמוד לומר, הפסוק אומר, ונתן לאשר אשם לו, לזה שחיוב הקרן שלו. לא כתוב לזה אשר נושה בו. ללמד שלפעמים חייב לשלם לאחר שאינו הנושה בו. כמו במקרה הזה, שהנושה בו חייב לנושה אחר. זה שדורש ממך את הכסף, הוא בעצמו, מישהו אחר דורש ממנו את הכסף. ונותנים ישר את הכסף של, לוי, לראובן. כל מקום רואים מדבריו של רבי נתן שהקרקע של זה שחייב ללווה גם משועבדת למלווה. לכן המלווה יכול לכתוב פרוסבול על סמך הקרקע הזו. כי זה שחייב כסף ללווה, הקרקע שלו משועבדת הרי ללווה. אז והרי זה שחייב ללווה בעצם חייב לפי רבי נתן גם למלווה בעצם. אז אם כן, על סמך זה, על סמך הקרקע של הלווה של הלווה, אפשר לכתוב פרוסבול. עוד מהלכות פרוסבול. תנן הטם, יש משנה מסכת שביעית. שנת השביעית משמטת את המלווה בין מלווה בשטר, שהלווה כתב שטר למלווה, בין מלווה שלא בשטר. מביאה הגמרא שתי דעות מה הכוונה מלווה בשטר. דעה ראשונה, רב ושמואל דאמרי תרוויו, הם שניהם אומרים, שמלווה בשטר הכוונה ממש שטר עם כל התוקף של השטר, שהמלווה אלווה כסף ללווה, הוא רצה להיות בטוח שהכסף יחזור אליו. אז הוא אומר ללווה, תכתוב לי שטר שקיבלת ממני הלוואה. הוא אומר לו, הנה אני כותב לך שטר. הוא אומר, רגע, אבל אם לא יהיה לך כסף לשלם לי בזמן הפיראון, חס וחלילה, מה נעשה אז? אז הוא אומר לו, מה הבעיה? יש לי פה נכסים, אתה לא סומך על זה? אומר, על זה אני סומך. אתה מוכן לשעבד את הנכסים האלה לחוב? אומר, כן, אז תכתוב כל הנכסים שלך ערבים לחוב. כזה סוג שטר. אומרים רב ושמואל, שאף על פי כן השביעית משמטת את החוב. בשטר הכוונה שטר שיש בו אחריות נכסים. אף על פי שאפשר לטעון, למה השביעית משמטת את זה? הרי אם הנכסים של הלווה משועבדים להלוואה, אז זה נקרא כמו שהמלווה כבר קיבל את הפיראון. אז אם המלווה קיבל את הפיראון, מה זאת אומרת שהשביעית משמטת? הרי מה יקרה אם בסוף הלווה הלך ומחר את הקרקע המשועבדת? מגיע הזמן הפיראון, ניגש אליו המלווה, כן, מה שלומך, הכל בסדר, ומה עם הפיראון? אומר לו, אין כסף. תם הכסף הבא בהמתחותינו. אומר לו, טוב, אבל יש קרקעות. מה יש קרקעות? הקרקעות מחורות, אחרתי אותן. אומר, לא היום ולא מחר. מה זאת אומרת מחרת? מי קנה את זה ממך? הולך אל הקונה וגובה ממנו, אדוני, יש לי פה שטר, הקרקע שקנית הייתה משועבדת אליי. אז בעצם אומר שהבן אדם כבר גבה את החוב. בכל זאת אומרים, כשמגיע שנת שביעית, לפי רב ושמואל, הלווה זוכה בהלוואה והוא לא צריך להחזיר. ובין מלווה שלא בשטר, מה הכוונה? יש שטר, אלא שאין בו אחריות נכסים. וזה ודאי השביעית משמטת. וכל שכן אם זה הלוואה בעל פה, מלווה על פה, ודאי, אם אין לו שטר, שביעית משמטת. זה דעת רב ושמואל. לעומת רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, דאמרי תרוויו, מה שכתוב מלווה בשטר, זה הכוונה שטר שהנכסים של הלווה לא משועבדים בשטר הזה. שאין בו אחריות נכסים. כי אם יש בו אחריות נכסים, כמו שפירשנו, זה כבר נחשב כמו שהמלווה גבה את החוב, ולכן השביעית לא משמטת. מה שכתוב במשנה, מלווה שלא בשטר, זה כפשוטו, מלווה על פה. אבל בשטר שיש בו אחריות נכסים, אינו משמט, כמו שפירשנו, כי זה נחשב כמו שהוא כבר גבוי. תניא כבתי דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, כמו שאמרנו עכשיו, שמלווה שיש בו אחריות נכסים, אינו משמט. ברייתא אומרת, שטר חוב משמט, ואם יש בו אחריות נכסים, אינו משמט. ממש כמו, כמו דבריהם. תניא אידך, אם הלווה, כשבא לקחת את ההלוואה מהמלווה, שבא להלוות לו, הוא אומר לו, ויש לך אפשרות להחזיר את ההלוואה הזאת אולי? אומר לו, ודאי. אומר לו, מה, מאיפה? אומר, יש לי נכסים. אתה יכול להראות לי? כן. הלך הראה לו שדה אחת עם סימניה וגבולותיה, סיים לו שדה אחת בהלוואתו. אומר לו, תשמע, אם לא יהיה כסף, יהיה את הקרקע, אותה תגווה. אינו משמט. זה כבר באמת נחשב כמו חוב שכבר גבו אותו, ובשנת שמיטה, החוב הזה כן אפשר לגבות אותו אחרי שנת שמיטה. ולא עוד, לא רק זה שמייחד שדה שזה נחשב ממש כגבוי, אלא אפילו אם הלווה כתב לה מלווה, כל נכסי אחראין וארבעין לך, ערבים לך, אפילו אם הוא לא ייחד לו שדה מסוימת, גם כן אינו משמט, גם ברייתא כמו דעת רבי יוחנן וריש לקיש. ספרת הגמרא, היה קרוב משפחה של רב אסי, קרייבי דרבי אסי, הווה ליהו שטרה. היה לו שטר שהוא הלווה כסף למישהו. דאב הכתיב ביותו לווה כתב לו שהוא משעבד לו את נכסיו, אחריות נכסים. והוא בא לקרוב שלו, עתה לקמי דרבי אסי. שאל אותו, אמר לי, האם שביעית משמטת כזה חוב או אינה משמטת? אינו משמט. אז רבי יסי אמר לי, כמו דברי רבי יוחנן וריש לקיש, אינו משמט. אז הלך אותו קרוב, שבקי. ואתה לקמי דרבי יוחנן, הלך לפני רבי יוחנן לשאול אותו. אמר לי, רבי יוחנן, משמט. הוא כמו רב ושמואל. לא כמו שיטתו של רבי יוחנן בעצמו. אז רבי יסי כנראה שמע מזה, שרבי יוחנן השיב הפוך מהדעה של עצמו, והרי רבי יסי השיב כמו דברי רבי יוחנן, ורבי יוחנן עצמו אומר אחרת משיטתו, עתה רבי יסי, הוא הגיע לקמי דרבי יוחנן, אמר לי, שאל את רבי יוחנן, כבוד הרב, שטר שיש בו אחריות נכסים, האם הוא משמת או אינו משמת? אמר לי משמת. אז הוא שואל אותו, כבוד הרב, שתי ברייתות הבאנו ראיה לדברי הרב. ואמר הוא דאמר אינו משמת. הרי הרב הוא הדעה שסוברת אינו משמת. שבית אינה משמת את חוב שיש שיעבוד, קרקעות. כמו שראינו שרבי יוחנן מפרש את מה שנאמר במשנה בשביעית, שהשביעית משמת את מלווה בשטר, זה דווקא אם אין אחריות נכסים. אז אמר לי רבי יוחנן, מה? אתה סבור שאני אומר את זה כפסק הלכה מוחלט? וכי מפני שאנו מדמים, כך נראה לנו, כך נדמה לנו, שזה הפירוש במשנה. נעשה מעשה להוציא ממון מהלווה בידיים? ככה הסברה שלי הייתה לפרש את המשנה, אבל זה לא פסק הלכה שלי כך. כי לא שמעתי את זה מרבותיי. אז רבי יסי אמר לי, והרי יש ברייתא כמו דעת הרב, ואתה נקבתי דמר. אמר לי, אז רבי יוחנן אמר לו, יכול שהברייתא הזאת היא כמו דעת בית שמאי. דיל מהי כבית שמאי דאמרי, שהם סוברים בכל מקום, שטר העומד לגבות כגבוי דמי. כל שטר שמיועד לגבייה זה נחשב כמו שכבר גבו אותו. לכן, כיוון שיש לו שטר זה כשר, ונכסים משועבדים לו, יכול לגבות אותם בכל שעה, לכן כיוון שיש לו שטר כשר. ויש נכסים שמשועבדים להלוואה, הוא יכול לגבות בכל רגע, זה נחשב כמו חוב גבוי, ולכן השביעית לא משמתת. אבל יכול להיות שבית הלל שחולקים, והם סוברים ששטר העומד להיגבות, זה לא נחשב כמו שהוא גבוי, אולי הם גם סוברים, גם בכזה שטר שיש בו שיעבוד נכסים, שהוא לא נחשב כגבוי. ולכן מספק, השביעית משמתת. תנן האטם, יש משנה מסכת שביעית. המלווה את חברו מאות... על המשכון. המלווה שואל את הלווה, אתה בא לבקש ממני הלוואה? ואיך תחזיר? אומר לו, הקדוש ברוך הוא יעזור. אומר, נכון, אבל צריך איזשהו משהו על פי דרך הטבע, שיהיה ממה לגבות. בכל זאת, הכסף הזה, אני צריך אותו, זה לא כסף מיותר. אני מוכן לתת לך את זה לתקופה, אבל אני צריך משהו להיות בטוח שאני מקבל את הכסף בחזרה. אמר לו, אין בעיה. יש לי כאן משכון בשבילך. איזה שעון מזהב, משובץ ביעלומים ואבנים טובות, אם בסוף בזמן הפיראון לא יהיה מה לשלם, תמכור את זה ויהיה לך את הפיראון. וכן, מקרה נוסף, המוסר שטרותיו לבית דין, כמו המקרה של פרוסבול, מסר את השטרות שבית דין הם אלה שגובים אותם. אין משמתין בשנת שביעית. שואלת הגמרא, המקרה השני, אנחנו מכירים, זה כל הרעיון של פרוסבול, אז בישלמה המקרה השני של מוסר שטרותיו לבית דין, הטעם הוא דתפסל לאובי דינה, בית דין תופסים את החוב בשבילו, והם יכולים... להפקיע ממון, הפקר בית דין הפקר, יש לבית דין כוח להפקיע ממון מאחד לשני, ולכן, בנוסף, הרי בית דין הם אלה שגובים את החוב, ולא הוא, הוא לא עובר על האיסור, לא יגוס את רעהו, אלא אדם שמלווה על המשכון, מה איתם? למה זה לא משמת? מתרצת הגמרא, אמר רבה, משום נתפס לי, המשכון כבר נמצא אצל המלווה בשביל פיראון החוב, ואם כן, אין לו מה לרוץ אחרי הלווה, פוגשים אחד את השני בבית הכנסת, או, שלום עליכם, מה נשמע? ובתוך הראש שלו הוא חושב, נכון שהלוויתי לו כסף, אבל הכל בסדר, אני ממש לא לוחץ עליו, ולא מחכה לכסף שלו. כשהגיע הרגע של הפיראון, השעון הזה עומד למחירה. אם הוא מאוד אוהב את השעון, שיקנה אותו. אני מבחינתי, החוב כבר גבוי. אם כן, השביעית ודאי לא משמתת, חוב שהוא כבר גבוי. אמר לאביי אלא מעתה שאם יש לו משכון זה נחשב כמו שהחוב גבוי, אז אם הוא הלוואו והמלווה דר בחצרו של הלווה בתורת משכון על ההלוואה, הוא אומר לו, אתה יודע מה? אפילו משכון אין לך לתת לי, אין לו שעון זהב אפילו עם יעלומים וכלום. אומר, אבל יש לך מקום שמגורים, אני אגור אצלך. וזה יהיה המשכון. זה נקרא הלוואו ודר בחצרו, שכאן דתפיס בי, הוא הרי תופס בידו את ביתו של הלווה. החינמי גם כאן, זה לא משמת, השביעית לא משמת כי זה נקרא שהוא מחזיק משכון. אמר לי, אז רבי ישיב לאביי, שאני משכון שמטלטלים זה שונה, שלכן זה נחשב כמו שהחוב גבוי, דקני לי, כי המשכון נחשב קנוי בידיו של המלווה. הוא באחריותו של המלווה. ולומדים את זה מדבריו של רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון, המשכון באחריותו של המלווה, שאם המשכון נאבד זה אחריותו של המלווה, שנאמר, התורה אומרת, אדוני המלווה, איש החסד, הלווה העני, היה זקוק בצורה מאוד מאוד לחוצה להלוואה שלך, והבאת לו בלב גדול, הוא נתן לך משכון, הוא נתן לך את הבגד שלו, הוא נתן לך את הסדינים, את הקריות, את הסמיכות הוא הביא לך, אבל מה אתה רוצה, שהוא יקפה מקור בלילה? אין לו משהו אחר. בלילה תחזיר לו את זה. ואתה, בעל חסד, מצווה גוררת מצווה, גם נתת הלוואה וגם אתה מחזיר את המשכון כשהוא צריך את זה, ואז בבוקר יחזיר לך, אל תדאג. שלא יקפה מקור, ולך תהיה צדקה על זה שאתה מחזיר לו את המשכון. מה צדקה? זה של הלווה. מה, אני מביא לו את הדבר שלו, יש לי מזה צדקה? ומפה ההוכחה שהמלווה קונה את המשכון, כי אם הוא אינו קונה, צדקה מניין? מכאן לברחוב שקונה משכון. מביאה הגמרת נן הטם, יש משנה מסכת שביעית. המחזיר חוב, לווה שבא להחזיר חוב למלווה חברו, בזמן שנוהגת שנת שביעית. בא להחזיר לו אחרי שכבר עברה שנת השמיטה. רש"י אומר כאן דבר שהוא נוגע להלכה ולמעשה. שלא מדובר כאן בשנת שביעית עצמה. בשנת שביעית עצמה, באמצע השנה, עדיין הלווה חייב את ההלוואה למלווה. הוא חייב לשלם לו. כי אין שביעית משמטת אלא לבסוף, רק בסוף השנה. כך סוברים הרבה מאוד ראשונים, ולכן נהוג שעושים את הפרוסבול בסוף שנת השמיטה. לפני ראש השנה של השנה שאחרי שמיטה, של שנת שמינית, אז נוהגים לעשות את הפרוסבול. אמנם יש כאלה שמחמירים ועושים פרוסבול גם לפני ראש השנה של ערב שביעית, אבל רוב נוהגים לעשות פרוסבול בסוף שנת השביעית, כי אין שביעית משמטת אלא בסופה. לכן מדובר כאן שהלווה בא אחרי שנת שביעית, בשנת שמינית והלאה. והוא בא להחזיר את הפיראון חוב. צריך שהמלווה יאמר לו, משמט אני. אני משמט את החוב, אתה לא חייב להחזיר לי. אם הלווה אמר לו, אף על פי כן, אני רוצה להחזיר לך, אז המלווה יקבל אימנו. מניין שהמלווה צריך לומר, משמט אני, שנאמר, וזה דבר השמיטה. יש דיבור שצריך לומר, דיבור של שמיטה. אמר רבה חידוש גדול מאוד. ברגע שהלווה בא לשלם את החוב אחרי שנת שמיטה, והמלווה אמר משמט אני, הוא כבר יצא ידי חובת שמיטת כספים. ועכשיו הוא יכול לדרוש מהלווה שייתן לו את זה בתורת מתנה, את הפיראון. ואם יש כוח בידו, קוראת הלשון של רש"י, אם היה רוצה לחזור בו, אם הלווה חוזר בו ובסוף אומר, טוב אתה משמט אז אני לא אתן לך, והוא לא רוצה לומר לו אף על פי כן, יתלנו על עץ, המלווה יכול לקפות אותו. אם גברה ידו, עד אמר לי אף על פי כן. יכול לקפות את הלווה, לומר אף על פי כן אני נותן לך. וכמו שפירשנו את מה שמפרשים, יש שמפרשים שמכיוון שהמלווה אמר ללווה שבא לשלם לו משמט אני, כבר יצא ידי חובת משמט אני, וכעת הוא יכול לבקש ממנו את זה בתורת מתנה. אחרים מבארים וטלי לי, לא הכוונה שהוא תולה אותו על עץ, אלא שהוא תולה כמו תלויים ועומדים ככה, מראה לו שהוא מחכה מאוד, המלווה מחכה מאוד שהלווה כן בכל זאת ישלם לו את התשלום בתורת מתנה. יש כאלה אומרים, אפילו פושט את ידו, אומר לו, בכל זאת, אפילו שהייתי מחויב לשמט את הרחוב, אני מבקש ממך שתיתן לי את זה בתורת מתנה. הייתי והבאי לרבא, הרי הברייתא אומרת, כשהוא נותן לו הלווה את החוב למלווה אחרי שביעית, אל יאמר לו הלווה, בשביל חובי אני נותן לך את המעות, אלא יאמר לו, שלי הן, כי הרי החוב כבר נשמט, ובמתנה אני נותן לך אותם, משמע שהמלווה לא יכול לקפות אותו. אז רבא אמר לי, כן, הוא כופה אותו לומר את זה. תל אלי נמי עד אמר רחי, שאומר לו, במתנה אני נותן לך. היות ונותן, ו... הוא נותן את זה בשביל, בגלל החוב, שייך בזה כפייה, אפילו שזה מתנה. רש"י מוסיף, אין כאן משום לא יגוס. הוא לא עובר על האיסור לא לגבות בכוח. למה? דלא בבית דין הוא תובע אותו, ולא משום חוב. מספרת הגמרא, אבא בר מרתא, ככה היה שמו. דהוא, זה אותו אחד שנקרא גם אבא בר מניומי. הווה מסיק בי רבא זוזי. רבא תבע ממנו חוב, שאבא בר מרתא היה חייב לרבא. הייתינו נעלי בשביעית. אבא בר מרתא או בר מניומי הביא לרבא את המאות אחרי ששימתה אותם שביעית. אמר לי, משמת אני. אז רבא אמר לו, משמת אני. שקלינו ואזל. הלך אבא בר מרתא ולקח את הכסף והלך. הטה אביה, אביה הגיע אשכחי ופגש את רבא דאבה עציב, שרבא היה עצוב. אמר לי, אביה, מה היה עציב מר? מה קרה שהרב עצוב? אמר לי, הוא סיפר לו, אחי אבא מעשה. כך היה המעשה עם אבא. אבא בר מרתא, מניומי. לכן אני עצוב שהפסדתי את המאות. אזל לגבי, הלך אביה לעזור לרבא, הלך ללווה אבא בר מרתא. אמר לי, שאל אותו, אמתת לי זוזי למר, הבאת לרבא את המאות שהיית חייב לו? אמר לי, אין, כן. אמר לי, ומה אמר לך? מה הוא אמר לך רבא? אמר לי, אז רבא השיב לו, רבא אמר לי, משמת אני. אמר לי, ואמרת לי, אף על פי כן אני רוצה להחזיר? אמר לי, לא. אמר לי, ואם אמרת לי, אם היית אומר לו אף על פי כן, אבא שקלינה, שקלינו מנך, הוא היה לוקח ממך את הכסף? כן, אז אשתה מיה, גם כעת, תעשה את הרצון שרבא באמת רוצה. והמתינו נעלי, תביא לו את המאות. והם עלי, תאמר לו, אף על פי כן. אזל, הלך אבא, המתינו נעלי, הביא את הכסף לרבא. ואמר לי, אף על פי כן, ובאמת רבא לקח את הכסף, שקלינו מנהי. אמר רבא, בתחילה לא היה בתלמיד חכם הזה דעת, לומר אף על פי כן. לא אבא בידעת, הבעי צובה מרבנן מעיקרה. בהתחלה לא היה לו את הדעת לומר את זה מעצמו, שבאמת אדם בר דעת אמור להגיד אף על פי כן, וכן לתת את הפיראון. אמר רב יהודה, אמר בשם רב נחמן, נאמן אדם, שיש לו כאלה שחייבים לו כסף, והוא עשה פרוסבול, כדי שהחוב לא ישמת. וכעת אין לו את הפרוסבול. הוא נאמן לומר, פרוסבול היה בידי ועבד ממני, ואז הוא יוכל לגבות את החובות. מה הייתה? מה? מה הסיבה? כיוון שיש לו דרך ביתר לגבות את חובותיו, שהרי תקינו רבנן פרוסבול, אז יש סברה לומר שבאמת הוא נאמן, כי הרי לא שוויק היתר, האדם לא יעזוב דרך של היתר לכתוב פרוסבול ולגבות ביתר, ואכיל, והוא גובה דרך איסור, הדרך איסור שלא בפרוסבול, לומר שנאבד לו הפרוסבול. כי הסברה היא שהוא כנראה עשה באמת פרוסבול והוא נאמן. כשמלווה ולווה היו באים לפני רב, כי עתו לקמי די רב, הם היו דנים, המלוור הלווה כסף ללווה ועברה שביעית, והמלווה לא היה לו פרוסבול. אמר לי, אז רב היה שואל את המלווה, תגיד, היה לך פרוסבול? כעת אין לך, אבל אולי היה לך ונאבד. מידי פרוסבול היה לך ועבד? למה הוא היה צריך לתת לו רעיונות מה לטעון? כי בכגון זה שהבעל דין לא ידע לטעון את טענותיו, פתח פיך לאילם הוא. זה דבר שאנחנו עוזרים לבעל הדין, יש מקרים שהוא כמו אילם, שהוא לא יודע אפילו איזה טענות הוא יכול לטעון, הוא לא יודע שהוא יכול לטעון טענה כזאת, אין לו פרוסבול, הוא חושב שהוא לא יכול לגבות את חובותיו, אז אנחנו עוזרים לו בטענה הזאת, בפרט כאן שיש לו בבית חזקה, שהוא נאמן שהיה לו פרוסבול. שואלת הגמרא, נען, יש משנה מסכת כתובות, וכן בעל חוב. שמוציא שטר חוב שעברה עליו שמיטה ואין עם הפרוסבול, הרי זה לא יפריעו מהלווה, רואים שהוא לא נאמן לומר שהיה לו פרוסבול ונאבד, תרץ את הגמרא, באמת יש בזה ויכוח בין תנאים היא. ורב סובר כמו הדעה שכן נאמן. לתניה, מוציא שטר חוב שעברה עליו שמיטה, הוא מוציא את השטר הזה על חברו, צריך שיהיה עם הפרוסבול, ואם לא, הוא לא יכול לגבות. וחכמים אומרים, אינו צריך שיהיה איתו פרוסבול, אלא הוא נאמן לומר שהיה לו ונאבד. ורב סובר כמו דעת הרבים, כמו דעת חכמים, ועד כאן השיעור על דף למד זין.